שעה היסטורית. המרכיזה דה פומפדור.
אלו, 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 ג'יימס, כל נובל, אבסנטה דפי 15 ג'ור. Au bout du fil, je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien.
הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק משוחחים על אחד מסיפורי האהבה הגדולים של המאה ה-18.
Mais à part ça, madame la marquise,
עורכת ליאן סרטנה.
Tout va très bien,
tout va très bien, tout va très bien.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום. אני חושב שזמן להרהר על התוכניות שלנו. אני חושב שהן יותר מלהיוושות.
מה, התוכניות שלנו?
וקרות, כן. אני מיד אסביר מה חסר להם. וזה נוסיף עכשיו, שידור הזה. כשהייתי בשבי במלחמה, על בית הסוהר שלנו, הפשיסטי, הקור, ירד ל-20 מעלות מתחת ל-0. ועכשיו אני חושב שמה שהיה חסר שם, וחסר אצלנו פה, זה הגורם המחמם ביותר בעולם.
מה, אתה מתכוון לתנור חשמלי?
לא היו תנורים חשמליים בתקופה שאני סוקר אותה. משהו אחר.
אז מה?
חום אהבה.
כמובן, איך לא ניחשתי. חום אהבה זה מקור החום הטוב ביותר הקיים.
ובכן, בזוג שאנחנו מטפלים בו, הערב, ההבדל בגילים היה 11. היא נולדה ב-1921 והוא ב-1910. וההבדל של 11 שנים, לפי הפילוסופים הסינים, זה ההבדל הגיל המתאים ביותר לזוג אנושי.
תשמע, אין מישהי שתשמח יותר ממני לכך שאנחנו מקדישים את התוכנית שלנו לענייני אהבה. אבל אתה לא חושב שיש אנשים שיחשבו שזה יותר ספרותי ופחות היסטורי?
כפי שאמר שופט עליון בישראל, הכל שפיט. ואני אומר, כל מה שהיה, הכל היסטורי.
אוקיי. אז במי אנחנו עוסקים?
אנחנו עוסקים במלך שהיה מכונה החביב מאוד על העם, לבין אמה, לואי ה-15, מלך צרפת ונבר. איש לא יודע שנבר זאת מלכות קטנה בהרי הפירנאים, שנדבקה לצרפת. והיא, היא ז'אן אנטואנט פואסון.
פואסון? זה דג בצרפתית.
כן, הדגים הם יצורים מאוד חביבים. קודם כל הם נקיים, הם מתרחשים כל הזמן. ונוסף לזו, הם לא מפעילים ויכוח, הם לא מדברים אף פעם כשלא הגיע תורם.
מצד שני, זה שם משפחה קצת לא אצילי, הייתי אומרת.
כן, זאת הוויה, ואנחנו יודעים שכסד להתגבר על זה.
אבא שלה היה דייג של ז'אן פואסון?
לא, האבא שלה לא היה אביה.
תסביר לי איך זה יכול להיות.
האבא הרשמי שלה לא היה האבא הביולוגי שלה.
מה, היא הייתה מאומצת?
לא הייתה מאומשת, הייתה מוחזקת על ידי אדם מאוד עשיר. מפני שאימה הייתה אישה מליאת אמביציות, ורצתה שביתה תצליח בחיים. נוסף לזה, אבא הרשמי שלה הסתבך בעסקים לא נקיים, אנחנו מכירים את זה בישראל, והוא נאלץ לברוח, מה שלא עושים בישראל, הוא נאלץ לברוח לגרמניה, ולהישאר שם כשנים רבות.
אז אמא שלה בעצם מתחתנה בשנית עם אדם חדש?
לא, היא לא התחתנה, כי היא הייתה מוזקת על ידו, והאיש הזה היה מאוד עשיר, היה קבלן המיסים מטעם המלך, ודאגו לתת לבת, לז'אן פואסון, את החינוך הטוב ביותר שאפשר.
לא, זה מאוד מעניין החיבור הזה, בין רשות המיסים הלאומית של צרפת, לבין עסקים מלוכלכים ולא כשרים.
כן, מתאבא שאימא של פואסון, הצעירה והיפה, הייתה שפתנית מאוד, והיא רצה להצליח, אז ככה שניסתה עם אבא הלא ביולוגי,
כן.
ואחרי זה עם אבא הביולוגי, שעשיר מאוד וקידם אותה, וכאן היא הצליחה.
איך? מה זה אומר?
זאת אומרת, היא קידמה את הבת שלה, נתנה לה חינוך יוצא מן הכלל, דרך אגב, בבית ספר לנזירות. היא לא תהיה נזירה במשך הזמן.
אוקיי.
כן. היא למדה את הכל שם, מוזיקה, ריקוד, זמרה, ציור וכולי. כלומר, היא הייתה מושלמת להיכנס לחברה הטובה הצרפתית בתקופה הזאת. ואחרי זה, אותו אדם עשיר שקיים אותה, החליט להשיא אותה לבן אחיו של האדם העשיר הזה.
הכל נשאר במשפחה.
כן, אבל עוד יותר. הבן אחיו היה אציל. כלומר, היה נקרא דטיול. הדט, זה מעלה את האזרח הצרפתי לאצולה.
אז היא מתחתנת עם שארל דטיול,
כן.
ופותחת לעצמה סלון משלה.
קודם כל היא הייתה יחד עם בעלה, היא ביקרה בסלון של גברת דטורסה, שהייתה מין מלכה אינטלקטואלית של פריז. ואני רוצה להגיד בקשר לגברת דטורסה, שהייתה אישה מאוד חופשית. פעם אחת היא התאחרה, והיא ניסתה לשכנע הציל אחד, שהשקפתה פילוסופית יותר נכונה משלו.
אוקיי.
וכעבור 9 חודשים נולד דנובר.
כן, שהוא... היא הצליחה בוויכוח.
לא ספק.
שכנע אותו מעל לכל ספק. מפני
שדנובר יהיה אחד האינטלקטואלים הגדולים של התקופה. מתמטיקאי ופילוסוף ועורך האנציקלופדיה.
יחד עם דידרו.
עם דידרו, כן. ועד נזכיר אותו, כי דידרו היה גיבור שלנו במקרה מסוים.
אמרנו שאותה גברת שבה אנחנו עוסקים, ז'אן פואסון, שעכשיו היא כבר גברת דטיול,
כן.
פותחת גם היא סלון משל עצמה.
כן, זה, תראי, זה היה נהוג מאוד, מפני שאנשים הללו השתממו, והם רצו לפחות פעם בשבוע לשוחח על כל מה שמתרחש במדינה ובעולם.
כבר אמרנו בתוכנית הזו שאני ואתה היינו יכולים לפתוח סלון מכובד ביותר.
ללא ספק, אבל בלי כל הדברים הבלתי מוסרים שקרו בסלונים של התקופה הזאת.
אז מי ביקר בסלון של מדאם דטיול?
בסלון שלה היה פונטנל, שחי בין 1657 ל-1757.
מה זאת אומרת? הוא היה בין 100?
100,
הוא חי 100 שנים?
100 שנים, וכשנמלו לו 100 שנים, יום אחד הוא ישב בסלון והתבדח, פתאום אמר, אני מרגיש קושי לחיות ומת.
ככה, בגיל 100.
כן.
טוב, אפשר להבין אותו, אחרי 100 שנים גם אני מרגישה איזה קושי מסוים לחיות.
בפיבילטד וויברו, אמר.
אבל עזוב.
גם היה וולטר.
בדיוק, בוא נדבר על וולטר.
האינטלקטואל הגדול ביותר של צרפת ושל אירופה, כולה. בתקופה הזאת, המתמטיקאי כמו פרטי, וגם היה איש כנסייה מאוד מתון, שלא האמין באלוהים, לבד ברני, שבגלל הידידות שלה עם אדם פואסון, מונה שגריר בוונציה, ואחרי זה שר החוץ של צרפת.
הכל בזכותה.
כן.
טוב, לזה עוד נגיע. אבל בוא נדבר עכשיו על משהו שאותי כבר מרתק, והלוואי והייתי יכולה להגיע לסלון הזה. מה שהיא הגישה להם.
הגישה להם שוקולד נוזלי, חם, אומה. מתוק, ואבני ענבר. היא הייתה שמה בתוך השוקולד, בטענה שאבני ענבר נוסיפים למשקה משהו אלוהי. ריח, בוסם. אני עשיתי את הניסיון הזה.
מה עשית?
אני ביקשתי מהוריי לבשל לי שוקולד נוזלי,
כן.
ושמתי אבני אמבר.
זה ניסוי מדעי מהמעלה הראשונה, כן?
בגלל גברת שאנחנו מדברים עליה, כן?
עבודתו של ההיסטוריון.
בדיוק, הייתי אומנם 9.
טוב, אצלך האהבה להיסטוריה חלה בגיל צעיר ביותר.
ואין שינוי, אין בוסם.
באמת?
מה זה אנבר? זה אבנים.
כן, אז זה לא עזר.
זה לא עזר, אבל השוקולד היה מאוד מתאים.
אני בטוחה שגם הם נהנו ממנו בסלון.
כן.
אבל מה שישנה את חייה של הגברת הזו, זה לא הסלון, וזה לא המפגשים עם וולטר, וזה אפילו לא השוקולד החם.
העובדה שביער אתיול נהג מלך צרפת, לואי ה-15, לצוד. ואז פתאום קרה שהם נפגשו, מבלי לדעת את זאת, מפני שהייתה מסיבת מסריחות, כדי לציין יום הולדת של יורש העצר.
גם בזה אגב הייתי שמחה להשתתף, ממסיבת מסכות אצילית כזאת.
אצילית ולא אצילית, מפני שהגיבורה שלנו עדיין לא הייתה אצילה.
אוקיי.
הייתה אשתו של אציל, והמלך החליט לחפש לעץ.
לעץ? לא, לעץ. מי תחפוש את זאת?
אבל לעץ מיוחד. יש בגני ורסאי עצים שיש להם צורה מיוחדת, שנקרא איף.
אוקיי.
והוא בא עם המסיבה, עם מסיכה, בצורת עץ, והבגדים כאילו התאימו לעץ, והוא רקד איתה. וגברת דטיול הצעירה, לשעבר פואסון, התחפשה לרועת צאן, שהיה מאוד אופנתי במאה ה-18.
בוא נגיד שזה בטוח הרבה יותר אופנתי מלהתחפש לעץ.
כן.
אז כך הם נפגשו, הוא מחופש לעץ אופנתי, והיא מחופשת לרועת צאן.
הוא נהנה מאוד, ואחרי שהוא הזמין אותה למסיבה שנייה, והיא הסכימה, ומה קרה? היא התמסרה לו.
אבל היא נשואה.
כן, אבל היא יודעת שהיא יכולה להפעיל את המשפט הצרפתי כדי להשתחרר מן הנישואים. ומיד שזה קרה, היא התערבה לבית הדין העליון, היא הייתה לה כבר השפעה מפני שהייתה ידידתו של המלך.
מה זה ידידתו? רועת הצאן הפרטית שלו היא הייתה.
בדיוק. ואז בית הדין העליון החליט שהם נפרדים.
ככה.
וישארו נפרדים, כן.
מסכן, דטיול האיש המסכן הזה, לא נעים.
לא, הוא לקח לו מאהבת שנותרה איתו שנים רבות מאוד, והם חיו באושר ובאושר.
אז אני לא צריכה לדאוג לו.
כן.
גם נדמה לי שאלו אותו בדרגה בעקבות הפרשה הזאת.
כן, כי הוא חייב לקבל פרס על האובדן שלו. האובדן זה אשתו.
אגב, צריך לומר שבאותה תקופה צרפת נמצאת באמצע מלחמת הירושה האוסטרית.
כן, וזה לא הולך לה, כפי שאומרים. ואז המלך רוצה להציע למדם פואסון שתראה מה זה מלחמה מוצלחת. ואז נערך הקרב בפונטנואה, שזה למחון הניצחון מן הניצחונות המעטים של צרפת במאה ה-18, אבל הוא מזין אותה לקרב, היא באה, והוא טוען שהיא עודדה אותו,
okay.
והצרפתים ניצחו, הם לא היו רגילים לזה, והמלך חוזר נלהב איתה לברסאי.
הם גם מלכתחילה באו באיזה עמדת עליונות, נכון? הם אמרו לאנגלים, אם אתם רוצים, אתם מוזמנים לראות את העירייה הראשונה במלחמה.
תראי לי, פרמיים, מוסיו לזאנגלי. תפתחו באיש אתם, רבותיי האנגלים.
כן.
אויב דיבר עם האויב בצורה מאוד מנומסת.
אחרי כל הצילים.
כן, זה נכון. האנגלים לא היו כל כך הצילים, אבל
ואז היא מקבלת מעמד.
כן, ועכשיו היא לא יכולה להופיע בוורסאי, בארמון המלך, אם אין לה תואר אצולה.
בוודאי לא יקראו לה גברת דג.
ואז המלך מגלה שהייתה משפחה מאוד אצילית, שקפתה.
כלומר מה, המשפחה פשוט לא התחתנה, לא התרבתה, והשם
נשאר. ולא היו אנשים שנושאים את השם הזה. כלומר, הוא פנוי, ואתה משפחת פומפדור. זה שם מאוד יפה, והמילה פומפה.
פומפוזית כזאת.
פומפוזית. ואז המלך מחליט לתת לאהובתו את השם המרקיזה דה פומפדור. ואני רוצה להגיד לך שהתואר האצולה של המרקיז הוא מאוד גבוה. הדוקס זה התואר הגבוה ביותר, כן. אחרי זה בא מרקיז, אחרי זה רוזן, אחרי זה תת רוזן, אחרי זה ברון.
כלומר, ממש נתן לה תואר רציני ביותר, המרקיזה כן. דה פומפדור. ואיך קיבלו אותה בארמון?
רע מאוד. מפני שהצילים לא רצו שפתאום אישה שלא מן האצולה, תהיה אהובתו של המלך. להגו לה, חיבלו בה, למשל, היא הייתה מוצאת דירתה מליאת אשפה, ועל המשפע היו שלדים של דגים.
אוי אוי אוי.
רצו להשפיל אותה, להזכיר לה את השם.
זה באמת מאוד משפיל.
והייתה גם תוכנית שלא הוקשמה, בני שזה היה הורס אותה משנת המעמד, רצו לזרוק אותה לתעלה, תארמון ורסאי, ואומרם, היא מדג שתשחות בתעלה.
אוי ובוי.
זה לא קרה, זה כמעט קרה, והיא ידעה שזה סכנה הורבת לה. ככה שהשנים הראשונות שלה היו מאוד קשות.
אבל מי תכך נגדה? זה אנשי המלך, זה המשפחה שלו, זה ה...
קודם כל, למלך היו 5 בנות, שהוא התנגד שהן תתחתנה, כי הוא רצה להסתשע איתן. והוא, למעשה, הוא ימלל אותן, מפני שהיו 5 בנות.
רוצות להתחתן.
שהן בנות מלך צרפת. הן יכולות לקבל...
כלואות בבית.
כן. וזה היה הצד הלא יפה של לואי ה-15, היו לו הרבה צדדים לא יפים.
כן, אנחנו נגיע אליהם.
כן.
והבנות האלה לא אוהבות את הגברת פומפדור.
מפני שהן דתיות מאוד, הן קתוליות, והן חושבות שגברת פומפדור מושכת את המלך אביהם אל הגיהנום.
אגב, הייתה לה גם פעילות פוליטית? הייתה לה השפעה פוליטית?
עצומה. היא למעשה תנהל אל ממלכת צרפת במשך 20 שנה.
היא עצמה?
כן.
אני חושבת שמכיוון שהרקע שלה, אמרנו, מגיע מתחום המיסים, אולי הפעולה הראשונה שלה נגעה לעניין הזה.
היא הבינה את העולם טוב מאוד, והיא התקרבה מיד עם הבחירה שלה על ידי המלך לקבני מיסים עשירים מאוד, האחים פריס, שהיו 5 אחים, ויחד איתם היא למדה מהם כיצד המדינה מתנהלת מבחינה כלכלית.
היה לה עוד ידיד, המרשל דה רשליה.
כן, זה מן המשפחה של הקרדינל המפורסם שניהל את צרפת והביא אותה מניצחון במאה ה-17. הוא היה פרא אדם, רשליה זה, אבל הוא היה אציל מאוד. ועל כן הידידות שלה עם הזקן הזה, הוא בן 59, מאוד קידמה אותה.
דיברנו על האנשים בחצר המלוכה, דיברנו על הבנות של המלך לואי ה-15, על אישה אחת מאוד חשובה, לא דיברנו עדיין.
על המלכה.
על המלכה, הוא נשוי גם.
כן, תארי לעצמך, לא רק שהוא נשוי, אבל היא נתנה לו, אשתו, מעט שדבר עליה, 10 ילדים. בזמן שהוא עשה גברת פומפדור, הוא גם הוליד ילדים.
אז היא עסוקה בללדת, קורעת, סובלת, מגדלת, והוא... בוגד.
נוסף לזה, הייתה לה מגרה, הייתה פולניה.
זו מגרה מאוד מעניינת.
לפייני הצרפתים. קראו לה מריה לשצ'ינסקי, והיא הייתה 7 שנים מבוגרת מן המלך.
למעשה היא הייתה בת 42 כשהמלך פגש באהובתו.
כן.
החדשה.
החדשה, להדגיש את זה.
כלומר, בגיל 42 היא כבר הספיקה ללדת 10 ילדים.
כן. ודרך אגב, היחס שלה לגברת פומפדור לא היה אכזרי או דוחה. כן, מפני שגברת פומפדור הפגינה כלפיה מאוד מאוד כבוד, והייתה משתחווה עמוק עמוק, והמלכה הייתה משיבה לה בתנועת ראש קצת שרה. כלומר, אני יודעת שאת אומרת דברים טובים, ואני מוכנה להשיב לך בנימוס.
אתה יודע, אנחנו מתעסקים כאן בתככים ובמזימות הקטנים בתוך הארמון, אבל לגברת פומפדור יש השפעה יותר גדולה, לא רק על חיי האהבה של המלך, אלא גם על מה שנקרא עידן האורות.
כן, זה היה התנאי שתצליח, מפני שהייתה מאוד מתאימה לזמנה. בנוסף לזה היה לה רופא מאוד מעניין, כנה. שהיה בן עיקרים.
קנה זהו שמו.
זה פה, נכון.
פרנסואה קנה.
פרנסואה. שהוא בגיל 11 עדיין לא ידע לקרוא.
אוקיי.
אבל תודות לאומץ שלו ולרצונו להתקדם, בגיל 40 היה דוקטור ברפואה.
יפה.
ונוסף לזה, הוא גם היה כלכלן. הוא היה למעשה הכלכלן הראשון של צרפת, מן הזרם שנקרא פיזיוקרטי.
מה זה?
שטוען שכל ה... רכוש של המדינה בא מן החקלאות. ולכן היא שודדת על החקלאות כדי שלא תהיה בעיות של רב המוני ושל שבירת השלטון.
כלומר, אנחנו מדברים על בן עיקרים אנלפבית, שבגיל 11 לא ידע לקרוא, ובבגרותו כבר הפך להיות גם הרופא האישי של המאהבת של המלך, וגם כלכלן מצליח.
והוא נתן לה, לאדון פומפדור, שיעורי כלכלה. והבינה כיצד המדינה מתנהלת, מבחינת ההכנסות וההוצאות.
היא גם מאוד פיתחה את העניין שלה ושל המלך באומנות.
קודם כל, היא הייתה מזמינה תמונות שלה אצל כל הצעירים.
אז זה באמת עניין גדול באומנות.
אצל כל הצעירים הקיימים. וכך היה שבכל סלון, זה התערוכה השנתית של הציירים, בכל סלון שנתי הייתה התמונה של הגברת דה פומפדור.
איזה אישה זאת.
תמולה מאוד מצליחה.
מאוד מצליחה.
והתמונות קיימות גם היום ומאוד יפות.
וגם אהבת תיאטרון.
היא אהבת תיאטרון, היא למדה תיאטרון, אל תשכחי, אצל אותם הנזירות, שהיו מאוד לא נזיריות, אם אפשר להגיד ככה. היא גילתה שיש סופר, שהוא גם מלחין, ז'אן ז'אק רוסו, אשר יחד עם אותו גם סופר וגם מלחין.
פילוסוף.
היה פילוסוף, אחד ההוגים המפורסמים ביותר של התקופה.
בהחלט, הזאת. שהתעסק הרבה בשאלת החירות.
ואז הוא חיבר מין אופרה קטנה, שנקראת מגיד עתידות של הכפר, לדובה די וילאז', שמדובר למעשה בזוג של עיקרים צעירים, שרבים ביניהם, והוא, אותו חוכם של הכפר, מפייס ביניהם.
יפה, רומנטי.
זה נורא נורא מצא חן בעיני מדלו פופדור, שהחליטה שבהצגה הבאה של האופרה, היא תשתתף, אבל לא בתור הבחורה, אלא בתור הבחור.
מה אתה אומר?
זאת העזה יוצאת מן הכלל. ואולי זה הדרך לשוויון בין המינים. אבל אם היא הופיעה בתור הבחור, בחורים החברים...
צריכים להיות הבחורה.
כן, וזה לא כל כך מצליח. אדם שני מטרים גובה בלתי מגולח, שתהיה בתולה עדינה שבוכה מפני שעזבו אותה, זה לא מתאים.
אולי עדיף שכל מין ישחק את מינו, אתה אומר.
כן, כן, בסיכום.
לתשומת ליבה של גברת פומפדור.
כן, דרך אגב, האופרה הזאת נוצלה על ידי מוצרט, שכתב בסיין בסיין, לפי השראת של ז'אן ז'אק רוסו.
הזכרנו קודם את וולטר, שאמרנו גדול האינטלקטואלים באותה תקופה, כולם העריצו אותו. מה היה היחס בינו לבין הגברת דה פומפדור?
היה יחס טוב מאוד. אל תשכחי שכאשר היא פתחה סלון, בין האורחים הראשונים היה מסיו דה וולטר. ועכשיו הוא אדם שכולם מעריצים אותו. הוא אדם שמלך פרוסיה, פרידריך השני, הזמין אותו לברלין. האדם שכולם מפרשים את דבריו, והוא תומך בגברת פומפדור, והוא מרגיש טוב איתה, והוא מקדם אותה בתור אישה אינטלקטואלית, אוהבת האומנויות, והמקרה הוא נהדר, ומשל.
אבל למעשה, אם אנחנו רוצים להתרכז בה, אולי המשבר, או המקרה המשמעותי ביותר האינטלקטואלי של אותה התקופה, אז אנחנו צריכים כבר לעבור לדמות אחרת, והיא דידרו.
כן, מפני שהמפעל הגדול של התקופה זאת האנציקלופדיה. כלומר, הרצון להקים מפעל ספרותי גדול, מילון של 10 כרכים, פלוס 2 כרכים תמונות, שיהיה סיכום של כל מה שהאדם ידע באותה תקופה הזאת, כלומר, האנשים המתקדמים ביותר.
וכמובן שזה עורר הרבה מאוד מחלוקת, אבל צריך לומר שעוד לפני הוצאת האנציקלופדיה, כבר בגיל 36, דידרו הושלח לכלא.
כן, מפני שהוא כתב חוברת, שנקראת...
מכתב על העברים לטובתם של אלה הרואים.
כן, שהוא נחשב, המכתב הזה זה ספר, זה לא מכתב, נחשב לו מאוד מאוד חוצפני, הוא לא מדבר על אלוהים, הוא טוען ש... כן, אתאיסטי. והמלך שאישר את מעשרו לא רצה לשמוע על שחרורו, אבל גברת דה פומפדור לחצה. היא, אפשר להגיד, סיכנה את מעמדה, מפני שהמלך אמר לה, אם אין אלוהים, אין מלך. כלומר, את מעודדת אדם שלמעשה מסכן את עמדתי.
כן.
אז היא אמרה, לא, הוד מלכותך באנגליה למעשה, המלך היא פשוט מאוד ניתקת יחסיו עם הכנסייה הקתולית, הילד השמיני, ונשאר מלך. ואנגליה נחשבת למודל של חיים פוליטיים נאורים, אז בבקשה.
היא גם נתנה לו דוגמה ממה שקורה ברוסיה.
כן, ברוסיה דווקא זה מעניין מאוד שרוסיה נחשבת הרבה יותר מפגרת מצרפת, אבל הצרינה, כלומר הקיסרית הרוסית, היא קטרינה השנייה, היא התיידדה עם דידרו על ידי קריאת ספריו, ופנתה אליו, והזמין אותו לרוסיה, ועשה לו עוד משהו מעניין מאוד, היא קנתה את ספרייתו, ושילמה מאות אלפי פרנקים בתנאי שהספרייה תישאר בביתו.
איזה יופי.
כן.
כל הכבוד לה.
כל הכבוד.
יחס שונה לגמרי ממה שמעניק לו לואי ה-15.
כן, ואחרי זה כל הדוגמות הללו, לואי ה-15 שחרר את דידרו.
אולי צריך להגיד כאן מילה על האופי של לואי ה-15 ועל הנסיבות שבהן הוא בכלל הגיע למלוכה.
הוא היה בן 5, כאשר כל בני משפחתו מתו ממחלות. ואבי סבו היה לואי ה-14.
כלומר, בעצם המלך לפניו היה אבי סבו.
כן.
וכל הדורות האחרים, כלומר, סבא שלו ואבא שלו מתו.
מתו, כן.
ואז הוא, ילד בן 5, פתאום הופך למלך.
כן, אבל לפני שמת לואי ה-14, שאמר למשרתים, למה אתם בוכים? אתם חשבתם שלא אמות אף פעם? הוא לקח את הילד בן 5 למיטתו ואמר לה, עוד מעט אתה תהיה מלך על ממלכה גדולה. שני דברים שאני עשיתי אל תעשה. א', אהבתי יותר מדי את המלחמה, ב', החיים הפרטיים שלי לא היו לדוגמה.
כלומר, הוא אמר לו, אל תילחם ואל תהיה יותר מדי, נגיד, חשקן.
חשקן, טוב. אבל מה שמעניין זה שהילד הזה בן 5 אמר, כן, סבא.
אמר כן, סבא, אבל חייב לא מה שיהיו...
הוא לא ידע בגיל 5 מה יהיה, הוא לא התחייב.
כי הוא גם התפרפר יפה מאוד עם האנשים, אותו לואי ה-15, הילד בן 5 שגדל, וגם יצר לו מעט מלחמות.
כן, והפסיד בהם.
נכון שהיא אמרה לו, אגב, אחרינו המבול, הגברת פומפדור?
אחרי קרב רוזבך. יש אנשים, אפרינו לדידיוז', אבל יש אומרים שהוא אמר משהו אחר. אני מקווה שהכל יחזיק מעמד, כל עוד אני מחזיק מעמד. זה המקור. ואחרי זה פורש, אחרי... אפרינו לדידיוש אחרינו בבול. זה יצטקה למעשה. כי אז פרצה מהפכה הצרפתית.
כן. הזכרנו שהוא מאוד אהב את הנשים. יש עליו איזה סיפור אחד שכשאני שומעת אותו לפחות, אני מחרקמת את פניי בשמרנות.
ארבע חיות גרו יחד.
כן.
והוא לא רצה לרוץ מהאהבת למאהבת. אם כולם בבית אחד זה יותר נוח. אז דרך אגב, הוא קיים יחסים... עם ארבע בנות באופן סימולטני. אבל קרה לו משהו, אולי בגלל זה שהוא התאמץ יותר מדי, הוא נפל למשכב בעיר מס. וחשבו שהוא ימות. ואז הכנסייה שחטה ממנו וידוי מלא, כדי להראות עד כמה היא חזקה וכמה היא שולטת על המלך. אבל הוידוי המלא הזה, שם הוא פירט את כל ההרפתותיו האירוטיות, וזה הודפס, ושנשלח לכל כבר בצרפת.
אוי, אוי, אוי. חומר קריאה לילדים.
השפלה איומה. והיום חושבים שזה הייתה אחת השגיאות הגדולות של הכנסייה. היא למעשה השתתפה בהריסת המלוכה.
אבל בוא בכל זאת נחזור לסיפור האהבה הרומנטי יותר, בינו לבין הגברת דה פומפדור, ובעיקר איך היא הצליחה לגרום לו לשחרר מן הכלא בסופו של דבר את דידרו.
כן. כלומר, הכוח, ההשפעה שלה היה כל כך גדול, שהסליחה, אחרי שהמלך אמר לו, אם אני משחרר את האתאיסט הזה, אני מסכן את הכתר שלי, ובכל זאת, היא השפיעה עליו בצורה כל כך נמרצת, שהוא שחרר אותו.
ואז הוא כותב, הוא משחרר את האנציקלופדיה, שמעוררת בוקה ומבולקה, בצרפת.
באירופה כולה. קודם כל, דעי לך שאנשים קנו את האנציקלופדיה לפני שהופיע. הייתה הצלחה כל כך גדולה, שתרמו. למול, אלפי פרנקים, כדי שהם יוכלו לקנות את האנציקלופדיה אחרי שתופיע. המלכה, מריה לשינסקי, הייתה נגד זה, והיא שמעה שמישהו מביתה תרם לאנציקלופדיה, כתב מאמר או משהו, הוא מיד פוטר. ככה הצליחה לפטר את הפילוסוף הלוויציס, שהיה דרך אגב מאוד עשיר, ולא זקוק לכסף שלה, לפני שהיא שמעה שהוא משתתף באנציקלופדיה.
אולי נסביר למה האנציקלופדיה עוררה כל כך הרבה מחלוקת.
מפני שזה היה דיקציונר רזונה, מילון
רציונלי.
רציונלי.
תבוני.
וכל הדברים הופיעו לפי סדר א' ב', למשל אלוהים הופיע באות ד', דיו, ולא בהתחלה, כמו אופי אנציקלופדיה של מי הביניים.
כן.
והספר הזה היה קודם כל מאוד פתוח אל האומנויות ואל התעשייה ואל הכלכלה. זה ספר מדעי. בפעם הראשונה, הצולה הצרפתית שמעה על דברים שהיא לא שמעה עד אז.
יתר על כן, הספר הזה או האנציקלופדיה הזו שמה את האדם במרכז, לא את האל.
ואני רוצה להגיד לך שבאוניברסיטת תל אביב נמצא עותק אחד של האנציקלופדיה. במחלקת הרערה. רערה זה נקרא ספרים נדירים. ואתה יכול בקושי לקבל את הרשות לקרוא בה.
אתה קראת בה?
כן. פשוט מאוד, זה היה פנטסטי להחזיק בספר הזה שעשה היסטוריה אירופאית כל כך סוערת.
נחזור לתאריך מאוד דרמטי בהיסטוריה האישית של בני הזוג ובהיסטוריה הצרפתית בכלל. אני מדברת על 5 בינואר 1757.
אני רוצה להסב תשומת ליבך שינואר זה חודש קר, ויתכן שהקור הציל חיים.
איך?
ביום הזה נכנס אדם בגני הארמון ורסאי, והחיילים ידעו שאנשים באים כדי להגיש בקשות למלך, לא השתוממו. גם החיילים ידעו שיש כל מיני קריאות נגד המלך שזורקים בגני ורסאי, אבל זה היה רגיל. האיש הזה עמד והמתין והמתין עד הערב. בערב הופיע המלך עם הכרכרה שלו, החיילים ירדו, מזה ומזה היו משמר של משרתים נושאי אבוקות. וכשהמלך התכוון להיכנס לארמון ורסאי, האיש הזה שהמתין לו, היכה אותו באגרוף, ואחרי זה נשאר על מקומו.
אוקיי.
והמלך צעק, נפצעתי, נפצעתי, אל תיגעו בו, אל תהרגו אותו, תשמרו עליו. ועלה בכוחות עצמו לקומה העליונה, ואחרי זה התברר שהאיש הזה, דמיין, עד היום כל צרפתי יודע, לתנותת דמיין, כלומר ההתנגשות של דמיין, שזה למעשה קרה דור אחד לפני מהפכה הצרפתית. אבל זה גם בישר מה שיהיה, מפני שהיה אי רצון בעם מן המלוכה, ולמעשה כאשר אמרו למלך שאתה לא נפצעת באופן מסוכן, אז הוא אמר, אתם לא יודעים מה אתם מדברים, הפצע הוא מאוד עמוק, הוא מגיע עד ללב.
הוא מדבר כמובן בלשון מטאפורית.
ברור. ידעו, הפקס המגיע ללב, הוא היה מדבר פחות.
זה בטוח. מי זה בכלל הדמיין הזה?
זה דמיין.
רובר פרנסואה דמיין.
הוא בן 42, הוא מפשוטי העם, הוא היה משרת בבתי יועצים של המועצת הגדולה. ולכן הוא ידע כמה שהעם לא מרוצה מן המלך. ולמעשה הוא הביא את ההדים של הוויכוחים בבית הדין העליון של המדינה. בתי הדין העליונים מרגיזים מאוד את הטיפשים. לא רק בצרפת.
אז הוא שרד את ניסיון ההתנגשות הזה.
כן.
אבל הוא הבין שהעם, כמו שאוהבים לומר כאן, נקעה נפשו.
כן, עוד משהו קרה מעניין, מפני שאלה שעשרו את דמיין המתנקש, אמרו לו פתאום, בצורה די מוזרה, שיכתוב למלך.
הוא כותב כך, הוד מלכותך, אני מצטער שהיה לי האסון להתקרב אליך, אבל אם לא תנקוט עמדה ותעמוד לצד עמך שלך, לא תעבורנה שנים רבות, וגם אתה וגם הודרו ממותו יורש העצר לא תישארו בעולם החיים. וצריך להזכיר, כפי שאמרת, אנחנו מדברים על משהו כמו 30 שנה לפני המהפכה הצרפתית.
אבל זה נבואי. ודרך אגב, הוא נענש בצורה מחרידה. התליין הראשי של צרפת, בעזרתו של 17 תליינים משנה, עינו אותו שעות, ודרך אגב, מול הציבור. ומה שמעניין, שמספר אנשים שנהנו מן העינויים הללו היה גדול.
פעם אנשים נורא אהבו לראות את זה.
ולמעשה בסוף הוא נקרא על ידי ארבע סוסים לארבע חלקים.
נחסוך מאיתנו את התיאורים הפלסטיים ונחזור לזו שהתוכנית עוסקת בה, הגברת דה פומפדור. היא, איך היא מתמודדת עם ההתנגשות הזאת?
היא יצרה מסביב למלך, אפשר להגיד, מין מבצר. היא רצה שהחיים שלו יהיו קלים ונעימים, ודאגה מאוד, כאילו הוא היה מתמוטט, אז הכל השלטון שלה היה מתמוטט.
והיא עשתה את כל זה לבדה?
לא, היא גם נעזרה על ידי האח שלה.
אה, יש לה גם אח.
כן.
לאט לאט, אנחנו מכירים את כל המשפחה.
כן, והיא הייתה משפחה מעניינת, ואני אגיד לך שאת בעצמך.
אני בעצמי?
כן, יש לך איזה קשר עם האח הזה.
לי יש קשר עם האח הזה?
כן. קודם כל, האח שלו היה אבל, אבל דה מריני.
כן.
מרקי דה מריני. והוא היה אחראי למבנים הרשמים ולבתי המלוכה של צרפת.
אוקיי.
הוא היה למעשה חביב על המלך, שהם היו למעשה גיסים.
סוג של גיסים, כי בעצם כן. הוא לא היה נשוי באופן רשמי למדאם דה פומפדור.
כן.
ששמעתי דרך אגב שהוא היה בחור מאוד יפה.
הוא דמה לאחותו.
שגם היא הייתה יפהפייה.
כן. זה מסביר הכל למעשה מן התוכנית הזאת שלנו. אבל הוא קיבל ממנה שיעורים להתנהגות. אתה תתמנה עכשיו, אחרי לכל הבניינים של צרפת, אבל אתה תחייב להתכונן. אתה תיסע לאיטליה, ותישא שם שנה, ותחזור, תקבל את התפקיד. התפקיד הוא הובטח לו על ידי המלך, כשהוא היה בן 18. אבל עכשיו הוא מילא 26 חודשים באיטליה. באיטליה כולה. ביקר כל ארמון, כל כנסייה. הוא חזר לצרפת, מונה אחראי לבניינים.
כן.
כי הן הרבה הרבה שנים, ופתאום גילה שלאחותו אין בית בפריס. יש לה חמישה ארמונות, והיא יכולה לצאת שם, היא רוצה לצוד או משהו כזה, אבל בפריס אמירה, אם היא רוצה לאופרה או לתיאטרון או משהו, אין איפה לגור.
אוי ובוי,
למצוא על ורסאי.
ממש רחמי נחמרים על האישה המסכנה הזאת.
את יודעת מה המרחק לוורסאי? זה 10 רגעים.
אוי אוי אוי, 10 רגעים יותר מדי.
בדיוק. ואז אותו אח, קונה לה ארמון, שזה ארמון האליזה.
וואלה.
והיום זה ביתו של נשיא הרפובליקה, וכל פעם שאת שומעת טלוויזיה ורדיו, את שומעת שהנשיא אמר משהו בארמון האליזה.
זה אחד הקשרים הכי צמודים שהיה לי לאיש מימי.
זהו.
אז בעצם מה שאתה אומר לי, זה שארמון האליזה הוא ביתה של מדאם דה פומפדור.
היה.
היה.
כן.
אז כל נשיא הרפובליקה גרים בבית של, סלח לי שאני אומרת, מאהבת?
מאהבת זה מילה מאוד עדינה. קראו לה בצרפת מילים יותר, פחות עדיבות.
אוקיי.
אבל ההרמון הזה שמר על המסורת האירוטית שלו. למשל, ב-1899, נשיא הרפובליקה פליקס פור מת בהרמון זה, כשהוא היה עם גברת מסוימת, סטיינהל,
כן.
שהיא לא הייתה אשתו.
מאוד הוא מפתיע.
הוא היה נשוי. אבל הגברת הייתה בקצה אחר של הארמון, והוא קיבל שבץ, הנשיא, הוא מת. ואז למחרת העיתונאים באו לארמון האליזה, ומזכיר הממשלה השיב, כאשר העיתונאים שאלו מהי סיבת המוות, המזכיר של הארמון אמר, סיבת המוות חזרה הביתה בקרקרה.
והיא גם לא הייתה כל כך נאמנה סיבת המוות, נכון? לא מעט אחרי שהוא נפטר, היא כבר מצאה לעצמה שוגר דדי חדש.
שוגר דדי, את מדברת על מלך קמבודיה. הוא היה מלך קמבודיה במדינה מאוד חשובה.
סיסואט הראשון.
כן, חייבים לדעת את שמו.
בהחלט.
מפני שהוא היה מלך מהולל בקמבודיה. זוכרים אותו עד היום הזה.
שמעתי שבספר חדש של פרנסואה בלוש היה משפט מאוד מעניין לגבי לואי ה-15.
כן.
הוא כותב בעצם, מלכותו של לואי ה-15 הייתה מבריקה הרבה יותר משהמלך עצמו היה מבריק.
כן, זה מעניין מאוד.
וזה בזכותה?
בזכותה. כלומר, היא יצרה את האווירה הכללית מסביב. אבל הוא לא היה מסוגל לעמוד בתפקיד הזה. וזה מעניין, שהמדינה שעמדה בראש התנועה של האנציקלופדיסטים ועידן האורות, הייתה נמלכת על ידי אדם בינוני מאוד, שלא הבין תקופתו, שעה שמדינות אחרות, כמו רוסיה עם קטרינה השנייה, או פרוסיה עם פרידריך השני, היו לגמרי לפי הסדר, והבינו את התקופה שלהם.
היו לו גם שיטות נלוזות. אם אני לא טועה, הוא הקים משרד חוץ סודי.
כן, לסקרית גרועה. הוא הפסיד הודו לטובת אנגליה.
אוקיי.
הוא הפסיד קנדה לטובת אנגליה. אבל הוא הקים משרד חוץ שפעל בתוך מזרח אירופה ולא השיג כלום. אלא מה? הוא הקים מה שנקרא הלשכה השחורה, שבה היו קוראים כל המכתבים שיצאו לחוץ לארץ. הוא לא הבין שהשליטה בים נותנת לאנגליה שליטה בעולם. הוא לא הבין שהודו היא לא דבר שאפשר להזניח אותו, ואנגליה הבינה את החשיבות הזאת. הוא היה אדם מוגבל.
ואז פורצת מלחמת שבע השנים, שנערכה בין 1957 ל-1764.
כן, וזו הייתה מלחמה חשובה מאוד. ישבו אותה אפילו למלחמת העולם הראשונה.
עד כדי כך.
וכאן הוא הפסיד, למעשה צרפת הפסידה, ואני רוצה להגיד לך משהו שהמורה להיסטוריה שלי אמר, ואני לא אשכח את זה אף פעם. המלך לואי ה-15 הפסיד במלחמת שבע שנים, מפני שהסבא של הסבא שלו הקים את ארמון ורסאי, ולא כסף, במקום ללכת לצי ולצבא, הלך ליופי, לשעשועים ולחיים מותרים.
אגב שעשועים, עד היום בעצם יש ויכוח לגבי מידת ההשפעה הפוליטית של הגברת דה פומפדור, נכון?
לפי דעתי אי אפשר להקטין את ההשפעה הזאת, היא הייתה מאוד גדולה. למעשה היא שלטה על צרפת. היא באה עם הרעיונות חדשים, היא באה עם ההזמנות. למעשה היא מינתה את ראש הממשלה, הדוכס משואזל, שהיה קטן ושרירי, אבל הוא היה אדם מאוד נאור.
היו לו גם הרגלי אכילה מאוד מעניינים, לפי מה שכתוב כאן, הוא היה אוכל פלפל ירוק בארוחת הבוקר, ופלפל לבן בארוחת הצהריים.
לא, זה לא פרט היסטורי, זה אמרו, הבריות אמרו.
כך אמרו עליו.
כן. הצרפתים אוכלים הרבה יותר טוב מפלפל אחד.
וגם שם היו הרבה ענייני רומנטיקות ואינטריגות ובגידות.
זה ההיסטוריה הצרפתית כרגיל.
האיש הזה, מעבר להרגלי האכילה שלו, ייזכר בתולדות ההיסטוריה בתור אדם מאוד רציני, מאוד רציונלי, חילוני, שהוביל בין השאר לקניית קורסיקה.
כן, כלומר, אודות האדם הזה, נפוליאון נולד צרפתי ב-1769. אחרת הוא היה משרת את הרפובליקה ג'נובה, מדינת זוג ג'.
כלומר, כל ההיסטוריה, כל מה שאנחנו יודעים על נפוליון לא היה מתרחש לולא אותו דוקס דה שואזל שהגברת דה פומפדור מינתה לתפקידו.
בדיוק.
אנחנו מתקרבים לסופה של התוכנית, אולי נקדיש משפט או שניים לסופה של הגברת דה פומפדור.
כן, גברת דה פומפדור חלתה בשחפת. התחילה להשתעל, והיו גם טיפות דם בשיבולה.
בסך הכל בת 42.
כן, והבינה שהסוף מגיע. ודרך אגב, בזמן מחלתה, המלך הזה, המפרפר, לא עזב את מיטתה, כי הוא אהב אותו.
אבל אפשר לי לומר גם שהוא היה נאמן לה?
נאמן לה בזה שלא. למשל, אתן לדוגמה, כאשר היא הבינה שהוא לא יוכל להסתפק באישה אחת, כפי שלא הסתפק גם קודם, אז היא הקימה מוסד מאוד מוזר ומיוחד.
כן.
היא הקימה מה שנקרא גן הצבעים, מצבי.
כן.
זה היה ארמון, בתוך גני ורסאי, ששם היו בנות אצילים יפות מאוד. לא דווקא חכמות, אבל יפות.
כן.
והמלך היה הולך לשם כשהתחשק לו.
אני לא מאמינה. והיא כן. עשתה את זה בשבילו?
היא עשתה כדי שהיא תהיה מפקחת של
ואף
המלך.
ואף אחת מהן לא ניסתה לתפוס את מקומה?
כן. אבל המלך היה מאוד נאמן בלילה בעניין זה. הוא בגד בה, תוך כדי בגידה, כשמישהי אמרה לו, אולי אני אהיה המאהבת הרשמית מטרסן טיטרו, כלומר, תסלק בקשה את גברת פומפדור. אז הוא אמר לה, גברת, תכתבי לי אמא שלך, שתבוא עם מזוודות, ותלכי למקום הכי רחוק בצרפת, שלא יראה אותך שוב. הוא היה נאמן לאי נאמנות שלו.
אז לפחות אפשר להגיד שגם אם אנחנו לא בדיוק תופסים את האהבה ככה, הוא באמת אהב אותה.
כן. ואני רוצה להגיד לך, ההיסטוריה הצרפתית מלמדת אותנו שמה שחסר במדינת ישראל אולי זאת אהבה. האינטריגות של השליטים שלנו הן כל כך אפורות וקרות, ומדבר על כסף ועל שיטות וכל זה. ולכן אני חושב שהסיסמה חייבת להיות של הממשלה הבאה. בני ישראל אהבו אלה את אלה, ויהיה טוב למדינה. שלום.
אמן.
שעה היסטורית. המרכיזה דה פומפדור. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על אחד מסיפורי האהבה הגדולים של המאה ה-18. ערכה ליאן סרטנה. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, גרם ג'קסון וזיו שם טוב.